אני בהרצאה הזאת עושה משהו שאני חושב שבשום מקום בעולם לא עשו עד היום. בנושא של טרמינולוגיה למדנו כבר מכיתה ד' ה' כשהתחלנו ללמוד תלמוד, שמלמדים אותך תניה זה שנים בברייתא, תנן זה במשנה, מיטיבי זה מקשים, אבל לא מפרשים לך איך מיטיבי זה מקשים. כי מיטיבי, אם תחליף את הטף בשין, ובארמית אין לך את המם סופית, אז הם משיבים. משיבים זה בדיוק ההפך ממקשים. אבל הכוונה היא למשיב נגד דעתו של הקודם לו. משיבים או מיטיב, מיטיבי משיבים בני הישיבה. צריך ללמוד את חילופי האותיות בין ארמית ועברית, אבל זה לא מה שאני עושה כאן. אנחנו יודעים שהמונחים, מי שבקיא בהם, יודע מה כל מהלך בסוגיה. אם אתה רואה שנה התם, שונה שם, אתה יודע שזה תירוץ. יקשו על מישהו והוא אומר, אל תקשה לי משם, כי שם זה שונה. אם הוא אומר, סלקא דעתך אמינא, הוא בא לתרץ בדרך כלל קושייה כגון פשיטה. תודה. השלב, זה השלב הפשוט ביותר. השלב הבא הוא לקטלג את המונחים של התלמוד. בשנת ממתת כתבתי מאמר שמאז הרבה מצטטים אותו. יש שני סוגים של קושיות בתלמוד, והם למעשה הפוכות. ניקח את פשיטה, וניקח לעומתו את מתקיפלה. מתקיפלה ולא ל. בכמה מקומות בדפוס יהיה כתוב ל, זאת טעות. הוא מתקיף אותה, את הדעה, ולא את האדם. תמיד מתקיף לה. מה ההבדל? יש שורה של מונחים שאינם תוקפים את הדעה, אלא הם תוקפים את הצורך לומר אותה. פשיטה הוא אולי הדוגמה הטובה ביותר. פשיטה פירושו לא רק שאני מסכים איתך, אלא הסכמתי איתך או ידעתי את זה כבר מראש, לא היית צריך בכלל לומר את זה. למה? מן הסברה, בדרך כלל מן הסברה. זה לא משום שאני אביא איזה מקור להוכיח את זה. אף פעם, יש 647 קושיות פשיטה בבבלי. אני עומד לגמור בעזרת השם ספר על כל הקושיות האלה והתירוצים ודרך החשיבה וכל. מבין 647 הקושיות יש רק 9 אחרי בדיקה בכתבי יד שם של המוראים. אמר רב פלוני, פשיטה. כל היתר הם לא של האמוראים. אז אני רק נותן לכם דוגמה את מה צריך לחקור. למה האמוראים לא שאלו כל כך הרבה קושיות? ואז מסתבר שתמיד האמורא כשהוא מקשה, הוא מקשה על חבר שלו, על אמורא. אמורא על אמורא. הוא אף פעם לא יקשה על משנה או על ברייתא.
זה תנא, ואיך הוא יכול לקשור?
מי תנא?
שהאמורא יקשה על תנא.
על אמורא.
נכון.
למה לא? הוא לא חולק עליו, הוא רק אומר שזה פשיטה. הוא אומר שזה פשיטה. למה יותר מ-600, כמעט קרוב ל-650 קושיות פשיטה, הם על ידי סתם התלמוד, שהתוספות קוראים להם עורך התלמוד או בעל הגמרא וכו'. מה קרה? שינוי קונספציה יש בו. אני רק אגיד לכם, לא כדאי להיכנס לזה. אני עוסק בזה בספר, גם מאמר שיצא עסקתי בזה. לא כאן המקום. עכשיו, לעומת זאת, יש לי את המתקיפלה והתנן והתניה, מיטיב ומוטיב, מיטיב. ומי מצית אמרת אחי, איך אתה יכול לומר כך? כל אלה קושיות נגד הדעה, זאת התנגדות לדעה. פשיטה זה בדיוק ההפך. לא רק שאני מסכים איתך, לא היית צריך בכלל לומר את זה. וגם לפשיטה יש מקבילות. מייקה משמלן. נותן לכם דוגמה. רבי יצחק קנפנטון, מבעלי הכללים במאה ה-15, כתב בספר שלו כללי הגמרא, וכאשר רוצים להגיד שהדבר לא היה צריך להגיד אותו, וכאילו שואלים פשיטה מייקה משמלן, או מייקה משמלן פשיטה. ומחילה מכבודו הוא טעה, אין לכם וזה יפתיע אתכם, אין בשום מקום, בכל השס, פשיטה יחד עם מייקה משמלן. אין פשיטה מייקה משמלן. למה? כי אם אתה מעיין, עכשיו, יש לי מייקה משמלן 176 בתלמוד, ופשיטה אמרנו 647, יש יותר, יש 900, אבל לא כולם הם קושיות. יש פשיטה שהיא מטבע, יש פשיטה בניחותה מי שמכיר, פשיטה לי מקרה כזה וכזה, אבל מה יהיה במקרה כזה וכזה? זאת לא קושיה. פשיטה, רבותיי, היא מן הסברה בהסתמך על כללים ידועים. אז שואלים פשיטה, המייקה משמלן הוא מסתמך על כפלות. המייקה משמלן האמוראי יש גם כן רק 9 מתוך ה-176. ומה הוא שואל? פשיטה, סליחה, מייקה משמלן, תנינה, שנינו את זה כבר במשנה. כלומר, מה יש לך לומר את זה? יש מקור יותר מוסמך ממך שכבר אמר את זה, אז מה שאמרת זה מיותר. זה לא מיותר מן הסברה. מן הסברה מה שאמרת זה בסדר, אלא מה? שכבר אמרו את זה. אז מה פשיטה ומייקה משמלן זה לא אותו דבר. אני יכול כך, אני אוהב להתעסק עם מונחים שנראים נרדפים ולהוכיח שהם לא כאלה. יש לי עשרות כאלה. אבל מה אני רוצה לעשות כאן? אני רוצה לקחת עובדה. עובדה בדרך כלל היא לא משהו באגדה, אלא משהו בהלכה. עובדה שנמצאת לנו אצלי זה היה סדר אחר. כן, בשש, שש א'. העובדה הזאת, אני רוצה להתרכז בשלוש השורות הראשונות שלה, ולהראות, בדרך כלל, במחקרים על הטרמינולוגיה, עוסקים בצד הספרותי. מתי שואלים את זה? מי שואל את זה? מה המובן של זה? מהם דרכי התירוץ לתרץ את הקושייה הזאת? אני רוצה להראות שהמונחים התלמודיים, למרות שזה מונח ספרותי, זה לא מונח שיוצא מפיו של אמורה, זה מונח שנקרא לזה הוועד של האורחים של התלמוד, נותן לזה שם. אם רואים למשל שהקושייה היא מן הסברה, והיא קושייה קשה, הם יגדירו אותה בתור מתקיפלה. גם זה לא מדויק. כמעט כל מה שאנחנו יודעים לא מדויק, כי יש הרבה חריגים. במתקיפלה, אומרים בעלי הקלעים, היא קושייה כל כך קשה, שבדרך כלל היא מן הסברה, אז בדרך כלל היא לא נדחית. אבל אני בדקתי. יש 564 מתקיפלה בתלמוד. שליש מהם נדחים. כלומר, למרות שהיא קושייה קשה, היא נדחית. מופרכת. אבל בדרך כלל זה נכון שמקבלים את זה. מה? לא, ההפך. יש דוד קרמר מהסמינר התיאולוגי בניו יורק, כתב לפני 20 שנה או יותר, מחקר על הטיופתות. מה זה טיופתה? זה מטיב רב פלוני, מוטיב רב פלוני, איטיבה, עקשה, איטיבה אביי אל הרבה, ומייטיבה, ברבים, משיבים בני הישיבה. יש כ-1,500 כאלה. הוא בדק ומצא שרק 30 מהם לא מתורצים. כמה אחוזים זה? 30 מ-1,500. דווקא הטיופתות שאתה מקשה כביכול ממקור תנאי שסותר את דעתך, תמיד יש לזה תירוץ. ולא רק זה, יהיה לזה תירוץ גם אם הקושייה תהיה על בית שמאי, ואין הלכה כמותם. לא משנה, התלמוד נוהג לתרץ כמה שאפשר לרבחא דמילתא, לרבחת הדבר, או להגדיל תורה ולהדירה, את כל הקושיות שיש בתלמוד. אנחנו רואים שאפילו בהתקפתא, שליש, יותר משליש, נדחו. מה? או, אז זהו, בשלושים האלה, זה נשאר בסוף, במקרים בודדים קשי, אבל אומרים, טיופתא דרפלוני טיופתא, אבל מה מעניין? שהרבה פעמים, למרות שאומרים טיופתא דרפלוני, ואומרים בהלכתא, דווקא כדעה הזאת, והתלמוד שואל, טיופתא והלכתא? אם זה מוקשה, ויש עליה קושייה, איך אתה פוסק כך? אבל כל אלה זה מקרים בודדים. תיקו בא בזמן שנשאלה שאלה, איבה ילהו. ואז אומרים, האם נגיד כך וכך בגלל כך וכך, או נגיד ההפך בגלל כך וכך. כשאין תירוץ, יגידו תיקו. מה זה תיקו? לא, זה דרשה מאוחרת. תיקו פירושה, אמרתי לכם מקודם שמייתי וכו' ברבים אין ממסופית גם זה. תיקו זה תיקום, תעמוד הקושייה במקומה. אין לי תירוץ. כן. בירושלמי, במקומות אחרים, במקום זה כתוב טבעי, תישאר הבעיה במקומה, מלשון בעיה. עכשיו, מה שאני רוצה להראות לכם זה איך אפשר ללמוד היסטוריה, ביוגרפיה, או כל מיני הסקים היסטוריים, ביוגרפיים, מהסיפור הזה של שלוש שורות. צריך לדעת מה לשאול ולחפש את אותו טרמין, אותו מונח, איך הוא מופיע בתלמוד. זאת היא עבודת נמלים. כשאני אומר לכם לעשות, לזכור את הפשיטה, קודם כל מתוך 933 סוגיות להוציא רק את אלה שהם קושיות, אחר כך לסווג אותם כאלה שתורצו בדרך זאת או בדרך שיש שישה סוגי תירוצים. ואתה צריך לבדוק כל סוגיה בכל כתבי היד שלה. היום זה יותר קל, יש לנו את הגניזה של פרידברג, שיעשו לך את זה לכל השס, בטורים טורים, הוא נותן לך במקביל את הזה, אבל בזמנו זה היה מאוד מאוד קשה. בכל אופן, סליחה, לא שומע? כן, כן, אפשר יהיה, נכון. כן. נראה. השאלה תהיה כמה אפשר לסמוך על זה. אנחנו כבר מוצאים, אני רואה כמה שגיאות. בתלמידים שהגישו עבודות ומצאו, וגם לבית המשפט ראינו שהגיעו. טוב, נעזור את זה. אבל זה נכון, זה נכון שזה יקל. עכשיו, אז בואו נראה, בואו נקרא את הסיפור הזה, אנו את מהתה, במספר 6א. הנהו זה ההם, אותם העצמות, אתם רואים, התת מתחלפת עם צדיק בעברית, את מה זה עצם. אמרתי לכם, יש כללים של דברים שמתחלפים. אנו את מהתה, אותם העצמות, דאים לכו, שנמלכו, כלומר המלכו אותם, ברש גלותה, בבית של ראש הגולה, בביתו של ראש הגולה, בדרך כלל בבבל הוא היה בנהרדיה. בגיד הנשיה, המלכו אותם יחד עם ירחיים, המלכו יחד עם גיד הנשה. ואז התעוררה הבעיה. זה טרף או לא, מה לעשות? רבינה אסר לאכול את הירחיים, ורב אחא בר רב שרה, פה כתוב ברב אשי, וזה טעות מפני הדומות, כי רב אשי מופיע בשורה הבאה. אז ראו ברב, המעתיק, המילה קפצה לו מפה לפה. פעם אחת אני זוכר, נמצא פה דוד כהרון. אנחנו שימשנו בתיבה בבית הכנסת שלום על ישראל בגבעתיים. התחיל לקרוא בתורה בגיל 13, ואני הייתי שם חזן. הביאו ספר חדש, כנראה לא בדקו אותו טוב. ואז מגיעים אל, והנה רחל באה עם הצון. זה מופיע פסוק אחרי זה גם, פה זה באה ופה זה באה. פתאום חסר כל הפסוק ביניהם. העיניים של המעתיק קפצו מבאה עם הצון, רחל באה מפה לזה, וכל הפסוק היה חסר. אז זה נקרא דילוג מפני הדומות. זה בגלל שהמילים דומות, אז הסופר טעה ואינו דילגה וכו', בגלל שהדברים דומים. טוב, אז רבינה אסר לאכול את הירחיים, ורב אחא בא רב שערי. אתו שיילו, פה יש שאלה איך לנקד את זה. האם זה אתו שיילו, כלומר במפיק, שיילו אותו את מר ברב אשי, או לי נדמה שצריך לקרוא אתו שיילוה, שאלו את השאלה הזאת למר ברב אשי. מר ברב אשי נפטר ב-468, זה כמה, זה 20 וכמה שנים לפני סוף תקופת האמוראים. זה לא סוף תקופת התלמוד. בתלמוד שלנו יש לנו תוספות של הסבוראים עד שנת 679. עד 679 סבוראים. זה הרבה זמן. ויש אומרים שהסתמא דגמרא זה מן הסבוראים. ויש אומרים, אני חושב שיש סתמות לא סבוראיות, ויש זה, אבל דעתי נוטה, אבל זה לא הזמן, זה שהקושיות מהסוג של ייתורים לשוניים, הם יותר שייכים לסבוראים, אבל נעזוב את זה. אז עכשיו, באו ושאלו את מר ברב אשי, מה הוא עונה להם? אמר להו, אבא שרי. מי זה אבא? רב אשי. רב אשי גדול האמוראים, לפחות בסוף תקופת התלמוד, דור שישי, נפטר ב-427 למניינם, והוא נפטר ב-468. אנחנו נעסוק גם בשאלה, למה חיכו כל כך הרבה זמן עד שהוא הוכתר, ויש שם הפתעה גדולה, עד שהוא נהיה ראש ישיבה. בדרך כלל הבן עומד אחרי אביו, אבל לא כל כך הרבה שנים, מה קרה? ואז רב אחא בא רב, אמר לרבינה, מהי דעתיך? מה דעתך? וזה, לא ניכנס לזה כי לא נספיק. הוא שואל אותו, מהי דעתיך? אל תזכרו את המונח מהי דעתיך. אם אתה בודק כל מונח, למרות שהוא מופיע מאות פעמים, אתה מגיע למסקנות מעניינות, ונדבר על זה.
השאלה היא אם אפשר היה להוציא את דינן השם, או לא?
מה?
אחרי
שהמליכו, לא, זהו, שאי אפשר. יש מי שאומר שאפשר, זה אומר שאתה מגרד, מגרד, עד שאתה מגיע לגיד הנשא. אבל זה, תראו בפירושים זה לסוגיה. עכשיו, באות השאלות. לכאורה סיפור קצר מאוד, לא אומר לי כלום. אבל השאלות דורשות הרבה מאוד בדיקה. שאלה ראשונה. האם זה היה מקרה חד פעמי או מקרה שחוזר על עצמו? למה אני אומר את זה? פרופסור גרינץ בערך בבל של האנציקלופדיה העברית כתב שהראשי הגולה היו מאוד תקיפים ומאוד סמכותיים, ושמח בין השאר על הסוגיה הזאת להגיד, אני מצטט אותו, לפעמים היו גם עוברים על דין תורה. מזלזלים בעניין הזה של גיד הנשה. למה? כי כתוב שזה נמלח בבית ראש הגולה. אז קודם כל, הוא טעה בדקדוק של הלשון הארמית. זה כבר לא קשור למונח, זה קשור לפעלים. מה כתוב? הנהו זה אותם העצמות דהימליכו בעבר שהמליכו אותם בזה. אז היה צריך, אילו זה היה דבר שחוזר על עצמו, היה כתוב, היה צריך לכתוב לא הנהו אלא הנהי, אלה. אלה העצמות דמים לכאן שמולכים אותם בבית ראש הגולה. אז זאת טעות. אבל יש לי הוכחה נוספת. כתוב, אתו שיילוה למר ברבשי. שימו לב, יש הבדל בין שיילוה, שפירושו, פגשתי אותך, או פגשנו אותך בבית המדרש ושאלנו אותך, לבין אתו, הלכו במיוחד. אליו, באו אליו לשאול אותו. אם באו אליו לשאול אותו, זה אומר שהשאלה היא דחופה, קרה משהו ואנחנו רוצים מיד. סימן שזה היה חד פעמי. כל המקרה היה חד פעמי. אז פתרנו שאלה אחת. עכשיו שאלה שנייה. רבינה אסר ורב אחא בר רב שרי. למה רבינה נזכר ראשון? מה לימדו אותנו? שתמיד מי שמבוגר יותר או הקשיש הוא זה שנזכר ראשון. אז בואו נראה, נשאל את השאלה על זה במקור הראשון. שומר שמסר לשומר. כן, הרם בעיה בידועה ב פרק המפקיד, למדבר, בבב המציע, שומר שמסר לשומר. הנה יש לכם כאן דוגמה כמה במשנה וגם האמוראים, כמה הם קיצרו בהגדרת הבעיות. מה הוא לא? הוא לא אומר לך איזה שומר, מסר לאיזה שומר, והעיקר חסר, בלי רשות הבעלים. לא שאל את הבעלים. כי אם היה שואל אותם, והיו אומרים לו לא, אז זה פשיטה שאם זה נגנב, הוא אשם. אם, והוא חייב, אם הוא שאל והוא אמר לו כן, אז אין עילה בכלל לתבוע אותו. מה תתבע מבית שזה? נתת לי רשות להעביר את זה לזה. אני לקחתי, קיבלתי ממך, אתה בלי לשאול אותי, כי אני הייתי בחוץ לארץ, אתה העברת את זה אליו. עכשיו זה נגנב ממנו. הגמרא אומרת שזה לא משנה, לא משנה. כי שניהם חייבים אם הם לא שמרו כראוי. ההגדרה של אי שמירה כראוי היא אם העברת את זה למישהו אחר, כי אני יכול להגיד לך, תראה, אם זה היה נגנב, אתה נשבע לשבועת השומרים. אני לך מאמין, אני אותו לא מכיר, לא מאמין לשבועה שלו. אז אתה פשעת בעצם העובדה שהעברת את זה לאדם שבשבילי הוא לא אחראי. או יש גם הסבר יותר פשוט. אני לא רוצה שידעו שיש לי תכשיטים מאוד יקרים. עליך אני סומך. אבל שאנשים ידעו, משם כולם ידעו, והבית שלי הופך להיות לטרגט. פריצות. עכשיו אני שואל את השאלה הבאה. תסתכלו. רב אמר פטור. השומר הראשון שהעביר את זה בלי רשות הוא פטור, אם זה נגנב. ורבי יוחנן אמר חייב הראשון. כן. בירושלמי דנים על השני. זה מעניין. הירושלמי מביא את זה כאילו מדברים על השני. טוב. עכשיו בא אביי נותן את הטעם של רב, נותן את הטעם של רבי יוחנן וזה, ואחר כך בסוף אומרים שבכלל לא היה, הם בכלל לא חולקים ביניהם, כי רב לא אמר מה שאמר, ייחסו לו את זה בטעות. אבל זה מעניין, בנו איתמר של מחלוקת שבסוף מסתבר שרב בכלל לא אמר את זה. אבל נעזוב את זה. רב מופיע ראשון ורבי יוחנן שני. למה? אני נותן לכם עכשיו ארבע אפשרויות, וכולם נכונות בתלמוד, והשאלה, למה זה ככה כאן? בואו נראה. רב מת ראשון, הוא מת ב-247 לספירה, הוא ייסד את ישיבת סורה, הוא למד בארץ ישראל, עלה לארץ ישראל, למד אצל רבי יהודה הנשיא, וחזר בשנת 220 לבבל, והקים את ישיבת סורה. נפטר 247. רבי יוחנן נפטר ב-279 או 280. זה הרבה זמן אחריו. ובאמת, יש סיפור בחולין, שרבי יוחנן אומר, שאני הייתי צעיר בן 6-7, שמעתי את רב ורבי יהודה הנשיא מתווכחים ביניהם, ולא ידעתי מה הם אומרים. הוא היה כל כך צעיר שהוא לא הבין את הוויכוח. אז אם כן, רב ראשון, בגלל שהוא נפטר ראשון, ובגלל שהוא היה גם, סיבה שנייה, קשיש המבוגר יותר. שלוש, זה אולי חזק מכם יופתעו. יש כלל שבבבל, כשמביאים לך איתמר, אז מקדימים את המרא דאתרא, את הרב הבבלי. בבבל, המרא דאתרא היה רב, כן, רבנו שבבבל קוראים לו. ורבי יוחנן היה אאוטסיידר מראש ישיבת טבריה. אז גם לפי זה, רב צריך להיות ראשון. ומה שיפתיע אתכם, זה שיש כלל. הוא לא תמיד, אבל הרבה פעמים. מה? לא, בבבלי זה אותו דבר, מה שאמרנו, אתה מקדים קודם את הבבלים, ואחר כך מביא את הארץ ישראלים. אז רבי יוחנן, אחרון, כי הוא... אבל... יש כלל שכתב עליו פרופסור שמה פרידמן, שקיבל גם פרס ישראל, אני הייתי, זכיתי עוד להמליץ עליו, קיבל פרס ישראל בתלמוד, והוא כתב, אני חושב שזה היה בשנת תשל"ג, מאמר כל הקצר קודם. כל הקצר קודם. אתן לכם דוגמה. רשמתי לי פה כמה דוגמאות. דל, אפילו בתנך, לא רק אצל חזל, דל ואביון, חן וחסד, חוק ומשפט, יום ולילה, עוז וממשלה, כן, גם בתפילה. זה לא תמיד, מה? לא שומעים? אז עכשיו, הייתה שאלה שהתפלפלו ברבים. למה אומרים חופה וקידושין? הרי החופה באה אחרי הקידושין. קודם הוא נותן לה את הטבעת, והחופה הייתה כשאחרי שנה שלמה הוא היה מקבץ אותה לביתו. אנחנו עושים את זה היום באותו מעמד, אבל בכל אופן, החופה היא אחרי. החופה היא שתי עברות וקידושין הם שלוש. אז חופה ראשונה. אתה אומר לי, זה השפיע אפילו על דברים שסותרים את ההליך, לא משנה. לפי הכלל הזה, רב צריך להיות ראשון. נכון שהשם שלו הוא רבי אבא אריכה, היינו קוראים לזה לנגר, או רבי אבא אייבו, בן אייבו, אבל זה לא משנה, השם שלו בתלמוד הוא תמיד רב, והוא השם הקצר. השאלה שלי היא, אז למה הקדימו אותו? האם בגלל כל... זה מעניין שכל הסיבות נותנות לרב את היתרון. כן, כי היה יכול להיות שדווקא רבי יוחנן נפטר ראשון. אז, אבל לא משנה, זה מה שזה. אז בדקתי גם את השאלה הזאת בספר שלי. כן, אבל יכול להיות, היה יכול להיות פה שהשם של רב הוא ארוך יותר משל רבי יוחנן, אז מה היו עושים? את מי יכתבו ראשון? אז בדקתי, בזמן שיש קונפליקט בין הכללים האלה, הכלל שקובע הוא מי היה קשיש יותר או מת ראשון. זה בדרך כלל הולך יחד. מי שהיה קשיש יותר, הוא היה, אתם יודעים שבתלמוד קשיש, קשישי מנייכו, אנחנו קשישים מכם, הכוונה מבוגרים מכם, זה לא אומר שהם כבר בגיל של קשישות. אני אתן לכם רק דוגמה, רב חייא בר יוסף ושמואל. השם הארוך נמצא ראשון. למה? כי הוא היה יותר קשיש. רב הונא ורבא. רב חיסדא ורבא. רב הונא ורבא. כל אחד זה המבוגר מופיע ראשון, גם עם השם שלו יותר ארוך, עם יותר הברות. אז פתרנו את הבעיה הזאת, ואז אנחנו חוזרים לשאלה, אני חוזר לטקסט שלנו, רבינה אסר ורב אחא בר רב שרי, למה רבינה הוא ראשון? כי האם הוא בגלל שהשם שלו קצר יותר? אז אמרנו שזה לא הכלל המחייב. אז בדקתי, כאן הייתי צריך לצאת בספר שלי על רבינה נגד כמה מקובלות בחקר התלמוד, מקובלות שנקבעו כבר מאות שנים. רבינה, יש גרסה אחת במחזור ויטרי באשכנז שהוא נפטר 5 שנים לפני רב אשי, אבל זה מוזר, הוא היה תלמיד של רב אשי. 107 פעמים בתלמוד אמר לרבינה לרב אשי, והוא שואל אותו שאלה, או בהלכה או תפתור לי את הבעיה, יש לי בעיה עם מה שאמר יש לקיש פעם, או עם מה שיש במשנה וכו'. הוא תלמיד שלו, ולא רק זה, הוא גם אומר לו, הוא מודה במסכת יבמות שהוא תלמיד של רב אשי. אז השאלה היא, מי זה הרבינה הזה? יש לנו רבינה אחד שהיה התלמיד של רבא. רבא היה בדור הרביעי ורב אשי בדור השישי. אז חשבו שהתלמיד רבינה, התלמיד של רבא מדור רביעי, האריך ימים, הגיע עד לרב אשי ונפטר 5 שנים לפניו. אני הבאתי 9 ראיות מצטברות, accumulative evidence, שזה לא יכול להיות. אחת מהן, לדוגמה, קודם כל, אם הוא, רבינה הזה כבר פסק הלכה בימי רבא, הוא היה בעל הוראה, ויש 4 פעמים שכתוב שרבינה פסק הלכה, ואז יגלגל מילתה, התגלגל הדבר או הבעיה, והגיע לרבא, ורבא מגיב על זה. כלומר, הוא היה כבר בגיל הוראה, אולי 40 פלוס. עכשיו, רבא נפטר ב-352, ורב אשי ב-427. זה יותר מ-70 שנה. אז עכשיו, שהגיל הממוצע של חכמים היה כולו 70 שנה, כמו שעשה המחקר, אבל בדרך כלל זה היה פחות, אנחנו יודעים אם... אז זה לא יכול להיות, שהוא חי, הוא צריך היה לחיות לפי זה עד כל כך הרבה שנים, ועדיין הוא בחיים. אני הוכחתי שהגרסה במחזור ויטרי היא טעות. והיא באמת גרסה בודדת, ויתר הספרים זה לא מופיע, תאריך פטירתו של רבינה, ורבינה לפי דעתי, ועוד דבר, אמרנו שמה שקובע זה הקשישות, אם אתה קשיש יותר, אז איך יכול להיות שרבינה, אם הוא התלמיד של רבא מדור רביעי, מאריך ימים, מגיע עד לרב אשי, והוא כל כך זקן, והוא הופך להיות כפוף לרב אשי, יושב בישיבתו וכפוף לרב אשי. זה לא יכול להיות. אין לנו תקדים כזה שהקשיש כפוף לצעיר ממנו. אבל יש עוד. מה? אז אמרתי לך, בשביל זה אני קראתי לזה ראיות מצטברות. ראיה מצטברת, פירושו של דבר, היא לא ראיה של 100%, אבל זה כמו קובץ של ראיות שכל אחת היא מסתברת, ואז אתה אומר, אם כולם הולכים בכיוון אחד, אז כנראה זה כך. כן? לא, אמרתי, הוא היה רבי אבא, רבי אבא אריחה.
עכשיו, זה לא הייתה את התקופה של רבי יוחנן. רבי יוחנן פה הוסיפו את המילה רבי. הוא רב. שאלה אם יש אתם בגלל הכיתוב הזה.
לא, לא, בזה אין הבדל. אנחנו מסתכלים על התואר. מי שקיבל את הסמיכה בארץ ישראל הוא רבי. גם אם הוא המורה ובמיוחד אם הוא תנה. מי שקיבל את הסמיכה בבבל, אז הוא, או שהוא לא קיבל סמיכה מלאה, אז הוא נקרא רב, ואלה בבבל. יש שאלה לגבי שמואל. שמואל הוא כל כך גדול, למה אין לו, למה הוא לא רב שמואל? לא, זה היה בתקופת הבית, עוד בתקופת הבית, אבל אחרי זה כבר זה, הכלל הזה לא קיים. טוב, בואו נמשיך הלאה. אז אמרנו מה שאמרנו, אז רבינה הוא, עכשיו יש עוד דבר ש לא יודע אם כדאי להיכנס, אבל ככה, יש לנו מקורות שרב אחא בר רב שלח שדר, שדרוע, הוא שלח שאלה לרבינה. אז מי המבוגר, מי הצעיר? רב אחא בר רב. סימן שהרבינה הזה זה לא הרבינה שאנחנו מדברים עליו, שחשבנו שאנחנו מדברים עליו. כי רבינה היה קשיש מרב אחא בר רב. וזה יוצא נגד הלוי בעל דורות הראשונים, שהיה תלמיד חכם והיסטוריון מובהק, ממש מובהק, במאה ה-19, גלש גם למאה ה-20. קיבלתי עבודה מאוניברסיטת חיפה, מישהו שכתב איזה בעיה, והלוי, בעל דורות הראשונים, אייזיק יצחק הלוי, כתב על זה, והוא התעלם ממנו. ואני קיבלתי את העבודה, ואני מסתכל, ואני רואה שבמבוא הוא אומר, למה אני התעלמתי ממנו? משום שהוא מוטה, כמו שאומרים היום, הוא פוליטיקאי, הוא מוטה לאיזה. נכון שהוא היה מוטה, אבל הראיות שלו, הוא פתח לנו את כל המחקר התלמודי. הוא היה, נכון, מבחינת ההשקפה חרדי, אבל אני יודע למה הוא לא פנה אליו. כי הוא כותב הכל בראשי תיבות, והוא לא מבאר, הרבה פעמים הוא אומר, כדמוכח בגיטין פי זין. עכשיו זה הבן אדם שהוא לא דתי, לא למד תלמוד, הוא ילך לחפש שם, מה מוכח משם? הוא לא יודע, וזה כל, זה עשרות פעמים. אז הוא דילג על זה כאילו אני, הוא אידיאולוג, הוא לא אובייקטיבי, אז אני מתעלם ממנו. מאוניברסיטת חיפה, אני אפילו לא זוכר את השם, אבל לא רציתי להכשיל אותו ככה. אמרתי, אני לא רוצה לבדוק את העבודה, אני בזהו. עכשיו, שאלה נוספת היא, עתו שאלו על אמר ברבשי. למה באו דווקא אל אמר ברבשי? עכשיו תראו מה אומר הלוי, ובעקבותיו כל החכמים האחרים, זה אלבק והלוי ואפשטיין ועוד. הוא אומר ככה, לדעתם רבינה ורב אחא בר רב עצמם, לא, זה שאלה אחרת. אז הוא אומר, למה פנו אליו? כי הוא היה גדול הדור. אז אני שואל, רגע, אני כתבתי את העבודה שלי ל-MA על מה ברבשי, ואני הוכחתי יש שם סיפור בבבא בתרא דף י"ב, בדף י"ב שטוען, והוא טוען שמה בגמרא חיכו, תקשיבו, חכם, ראש הישיבה נפטר בעיר מטה מחסיה, שם היה גם רב אשי, אביו, ובדיוק באותו זמן רוצים להכתיר מישהו, ויוצא שהם חיכו שמר ברב אשי לא יהיה בעיר, הוא היה בשוק במחוזה, איזה 50 קילומטר משם. ואז באו להכתיר את רב אחמי דיפתי. מר ברב אשי מסופר שהוא התהלך בשוק ופתאום איזה שוטה עמד וצעק, מי שעומד עכשיו להיות מוכתר לראש הישיבה במטה מחסיה, הוא חותם את שמו רב תביומי. אז הוא אמר לעצמו, אני הרי חותם רב תביומי, כנראה זה מכוון אליי. מיד הוא הגיע במהירות, לא יודע כמה זמן, והוא הגיע לשם ושלח שליחים, אני נמצא בעיר, אז לא יביישו אותו, אז שלחו להתייעץ בו, ושלחו זוג אחד להתייעץ בו, הוא עיכב אותם אצלו עוד זוג, עוד זוג, כשהיה מניין הוא פתח בדרשה של ראש ישיבה מוכתר והכתיר את עצמו. עכשיו אז אני שואל, אם הוא היה גדול הדור, אני שואל, איך זה שלא לא רצו, לא נתנו לו? ואני בדקתי, באמת, אין לו שום תלמידים. הוא נהיה ראש ישיבה 13 שנה, אבל אין לו שום תלמידים. לא רק זה, גם חברים כמעט אין לו. היה כאילו מדודה, הוא כאילו מזכיר לנו את הנשיא שלנו, שלא מכירים בך.
יש גם אדמו"רים שהם חסידים.
עכשיו, יש עוד מקרה שאני אראה לכם, כנראה גם למה לא בחרו בו, זה לא סתם. יכול להיות שזה בגלל שלא רצו שיגידו נפוטיזם, זה הבן של וכו' וכו', אבל תראו, בחמש ב', חמש ב', היו חצאי זיתים, שסבר מר ברב אשי לשיעורי לבטל אותם ב-30 פלגי דזיתא, חצי זית לעומת 30 חצאים, במקום זית שלם ל-60. תראו, לא חשוב ההיגיון, יש לזה היגיון, אבל לא חשוב. תראו מה אומר לו אביו. מי זה אביו? רב אשי עצמו. אמר לו אבו, לאו אמן עלך, לא אמרתי לך אל תזלזל בשיעורים של חכמים, כי חצי זית זה מדרבנן, לא אמרתי לך אל תזלזל. עכשיו השאלה שלי היא ככה, אמינה זה גם אני אומר לך וגם אמרתי לך, מה הוא התכוון פה? שאמרתי לך כבר או שאני אומר לך עכשיו? מה נפקא מינה? שאם אמרתי לך, אז אתה שוב חוזר על זה, זה ממש זלזול. אני כבר אמרתי לך את זה. עכשיו, איך אני אוכיח לכם שאמין הזה אמרתי, לאו אמין עלך, רגע, יש פה... מה זה, אולי לא מפריע. מה? איזה גימל? רגע. יש, רגע. טוב, אני אספר לכם בעל פה. רבי יהודה הנשיא היה נפגש עם אנטונינוס קיסר, והוא היה עושה את זה בחשאי, הוא לא רצה שידעו, יש שם עוד כזה. אז הוא אמר לו, אני אומר לך שכל פעם שאני בא אליך אני מבקש, הוא אומר לרבי יהודה הנשיא, שלא יהיה אצלך אף אחד, שלא יראו, שלא תהיה עדות איזה. יום אחד הוא בא וראה שם את יושב חכם, זה היה רבי חנינה, אז הוא אומר לו, לאו אמן עלך, שלא תביא, שכשאני בא לא יהיה אף אחד. אז מה זה אומר? אמרתי לך, זה לא אני אומר לך עכשיו, כי הוא אמר, אנחנו באותו סגנון, אנחנו אומרים, הוא אומר, אני אומר לך ככה וככה וככה. אז הוא חוזר על זה, על מה שהוא אמר, סימן שזה אמרתי. אז יוצא שרב אשי, מר ברב אשי, לא שמע לאבא שלו, לא פעם אחת, אלא פעמיים, והוא מאשים אותו גם בזלזול. אבל יש עוד סיבה שיכולה להיות, והיא ש... הרי הם חושבים שאם באו לשאול את מר ברב אשי, אז הוא הגדול שבדור. והלוי חושב שזה היה עוד בזמנו של רב אשי, לא ניכנס, בגלל החשבון עם רבינה, אז הוא הגיע. קודם כל זה לא היה בזמן רב אשי, כי אם רב אשי היה בחיים, היו באים לשאול אותו, ולא הולכים לשאול את הבן שלו. אבל יותר מזה, צריך פה להבחין. יש הבדל בין אטו לקמד רב פלוני, לבין אטו שיילוה לרב פלוני. אטו שיילוה לא באים לשמוע מה ההכרעה שלו, באים לשמוע אם יש לו מסורת בעניין. אז היה לו מסורת מאבא שלו, לא באו סתם אליו, לא בגלל שהוא גדול, אלא בגלל שרצו לדעת אם יש לו מסורת מאביו. וזה יש לנו בדף המקורות, אתם יכולים לראות ב-6 ד', לא הווה בידי, הוא רגיל שבאו לשאול מישהו, לא הווה בידי, כלומר לא הייתה לו מסורת, לא הייתה בידו מסורת. אז אטו שיילוה לא באו לשאול, מר ברב אשי, מה אתה חושב בעניין, אלא מה המסורת שיש לך. כששואלים מישהו מה המסורת, זה לא אומר שהוא גדול.
למה פשוט שיילוה הוא?
מה? כי בכולם אומרים שאלוה, לזה שאלו את השאלה הזאת למר ברב אשי. אבל יש אלה שמנקדים שאלו עם הפיק בהי, זה באמת שאלו אותו, זה יהיה אותו. עכשיו אני אסיים, טוב, צריך לסיים. יהיה עוד שאלה אחת, מי בא לשאול? כתוב אתו שאלוה למר ברב אשי. אומר הלוי, תראה, אפילו שני החכמים רבינה ורב אחה ברי דרב, הם באים לשאול אותו, סימן שהוא גדול הדור. אז ענינו על זה, אבל יש לזה עוד תשובה. למה? נסתכל במקור, זה מקור 6 ג'. כן, תראו, מחולין, שחיטה. שחט שליש והגרים שליש, ועוד פעם שחט שליש. לא עשה את זה במכה אחת, אלא בשלוש... רב יהודה אמר רב כשרה. אין פה מחלוקת, נכון? רב יהודה אמר רב כשרה. אטו שיילוה לרבונה. אז מי זה אטו? הלא אין פה שני חכמים שחולקים, זה בני הישיבה. בכל מקום אטו שיילוה זה בני הישיבה. אז אם חשב הלוי שרבינה ורב אחה בר רב שחלקו ביניהם, אמרו, אתה יודע מה, אני לא יכול לשכנע אותך, אתה לא אותי, בוא נשאל את מר ברב אשי. אז יוצא שהוא כזה גדול? לא, באו אליו כי יש לו מסורות א' ולא להכרעה שלו, ובאו אליו, זה בכלל לא הם, באו בני הישיבה לשאול אותו, תראה, יש פה מחלוקת בין רבינה ורבך ברב, אולי תוכל לפתור לנו את זה עם מסורת שיש לך מאבא שלך. טוב, אני רואה שאת ה... אבל בעיקר מה שאני רוצה להגיד זה, אם אתם שמים לב, המינוח התלמודי, הסדר של הדורות והשמות, וכל הדברים האלה, פותרים לי 6, עסקנו ב-6 שאלות כאן, וכולם נפתרות באמצעות הטרמינולוגיה. הטרמינולוגיה יש לה משמעות לא רק ספרותית. מה? אני יודע, אני אמרתי לכם שאני יודע, גם אני לא למדתי ככה. יש פה, איפה הוא שלמד בכפר הרואה? איפה הוא? לא פה. אז כן, ככה למדנו, אבל אני נכנסתי לעובי הקורה בעניין הזה, ואתם לא יודעים כמה חידושים יכולים לצאת מזה. בספר שלי על רבינה, כמעט בכל בעיה, נכנסתי לעובי הקורה לבדוק את הטרמין הזה, איך הוא מופיע בכל השס ולראות זה. למשל, אסיים רק בשאלה, יש לכם את זה בקטע שקראנו, אז כתוב שהוא אומר לו, זה היה בשש, כן, כתוב, אמר לרב אחא בר רב לרבינה, מהי דעתך? מה דעתך? יש איזה 31 מקומות כאלה, אחד לא רלוונטי. בכל המקומות האלה אתה רואה שמי ששואל את השני, מה אתה חושב? הוא מקשה עליו. מה חשבת שכך וכך? זה כאילו אתה טועה. זה תמיד שואל לא המבוגר את הצעיר, כי הצעיר הוא לא פונקציה שהמבוגר יקשה עליו או הרב יקשה עליו. זה תמיד או בני פלוקטה, בני אותו מעמד, או התלמיד שואל את הרב, הצעיר את המבוגר. אתה פסקת כך וכך, מה חשבת? הלו יש מקור שסותר אותך. יוצא שבאמת גם לפי זה, זה רבינה היה המבוגר. מבין השניים. טוב, תודה רבה, כל טוב לכם.